אנחנו במאמר חוכמת הקבלה בהשוואה למדעים אחרים, בפסקה פרסום המדע. מאמר חוכמת הקבלה בהשוואה למדעים אחרים, בפסקה פרסום המדע. פרסום המדע. מן האמור לעיל ברור שהמטרה שהציבו לעצמם נציגי המדעים הרגילים היא לקבל את הכרת החברה, ולכן הם מנסים בכל כוחם למצוא למדע שלהם מעטפת חיצונית, שתהיה מקובלת על לב ההמונים, מפני שהם נחשבים לעיקר האנושות והפרסום מתרחש דרכם. בסוגריים, אין הכוונה למדענים הנכבדים והמסורים, אלא לעסקנים מטעם המדע, למרות שגם אלה חייבים לשוות למדע מראה פרסומי, כדי לקבל מהחברה הקצוות ושאר תנאים הכרחיים לפיתוח המדע.
זאת אומרת, מה שיוצא בסופו של דבר, שהמדע מתפתח, היא מתחילת לדרוש הרבה כוחות ואמצעים, משאבים, שלמדענים אין אותם מלכתחילה, ולכן הם צריכים למכור את המדע תמורת כסף כדי להמשיך בחקירות ובהתפתחות המדע, וזה מה שאמר אריסטו, שאסור קודם כל למכור את המדע לאנשים שאין בהם עדיין תשוקה למדע, אלא יש בהם עדיין רוח בהמי, זאת אומרת לכסף ולכבוד, כי אז הם השתמשו במדע, בהישגים, בתוצאות, לרעת האחרים. וזה מה שאנחנו רואים היום. והיום כבר על זה בכלל לא מדברים. היום ברור מאוד לכל מדען שהוא עובד לא לצורך המדע, אלא לצורך השוק. שכל המדע הוא כסך הכל הזמנה מן הקהל שרוצה כוח יתר, כבוד, כסף, ומדע במקום להיות יותר גבוה מכל יתר רצונות של האדם, היא אומנם שהוא באמת הפסגה של ההתפתחות האנושית, היא הופכת להיות למשרת, ויוצא שכל היתר התשוקות האדם הם ניזונים מהמדע, ו זאת אומרת, האדם משתמש עם המדע לכל מיני הצרכים, רצונות יותר נמוכים מרצון למושכלות. יכולים להגיד שבלי מדע לא היינו מפתחים תרופות, לא היינו מפתחים את כל התנאים שאנחנו יכולים לספק אוכל לכל העולם. אם לא היינו יכולים, אז לא היינו מתרבים. זה לא התשובה. העניין הוא שכל רצון חייב לשמש את הדרגה שלו ודרגה הבאה. להתפתחות הלאה, להתפתחות הרוחנית, שרצונות שהם רצונות גופניים אוכל, מין, משפחה, בית, שזה גוף דורש בעצמו, אז אדם חייב להשתמש בו לצרכי עצמו במידה ההכרחית, והיתר להתפתחות שלא כחלק מהחברה, להתפתחות רצונות כבר יותר גבוהות, חברתיות, שזה כסף, כבוד, מושכלות, וכך כסף שישתמש בזה ברצון לכסף, כדי להתפתח ליתר, לרצונות יותר גבוהים, וככה זה הולך ומתפתח, ולא ההפך. בכל דבר משתמש לפי המידת הנחוצה שבו, גם בתענוגים, במילואים גופניים, גם במילואים של כסף, של כבוד ומושכלות, משתמש בכל רצון ובכל ההישגים שבו, מילואים שבו, בצורה ההכרחית, והיתר להתפתחות לרצונות יותר גבוהים. וזה מה שלא קרה עם המדע, במיוחד, עם כל הרצונות של האדם, אבל במיוחד זה עם המדע, ולכן זה מה שאנחנו רואים היום, שכל התוצאה מהתפתחות ומהכרת העולם שיש לאדם, זה לרעתו. ואריסטו כבר בהתחלת ההתפתחות האנושית היה מזהיר למדענים לא למכור את המדע, לא לקבל את התלמידים שיכולים לעשות כך. זה משהו בעל הסולם מביא בהקדמה לעץ חיים. לפנים מהירות ומסבירות. זהו.
מה
אתה אומר להשתמש ברצון במידת הנהיגות ואת היתר לשרת לרצון הבא? העניין הוא שאם אדם מסדר רצונות בצורה נכונה, הוא מגלה שבכל מצב, בכל מדרגה שלו, יש אחב דעליון, מה שנקרא. ובמצבו יש את המצב הנוכחי, רצון שנמצא בו עכשיו, שהוא חי בו, וגם כן התחלת ההתפתחות. הרצון יותר גבוה, לא יותר גדול, יותר גבוה, נעלה יותר. כמו שאמא אומרת לילד, למה אתה רוצה לשחק בזה? תתעניין במשהו אחר, כן? במקום לשחק בג'ולות, כך איזה ספר תפתח, כן? במקום כדורגל, איזה משחק יותר חכם. זה בעצם לא אומרים לילד דברים שאין בו, אלא שהוא יעשה מאמץ בכל זאת, מכל הרצונות שנמצאות בו, לבחור לעשות מאמץ, לבחור ברצון יותר גבוה. להדביק לו חשיבות יתר מהרצונות יותר נמוכים, שיותר נמוכים הם נמצאים בדרגה הזאת בצורה טבעית. זה טבע, אני רוצה ככה, אחר כך אני אגדל, אז טבע שלי יהיה לפתוח ספר, ומשהו מעל זה, זה יהיה מעל הטבע שלי, ואני אצטרך מאמץ לבחור במשהו מעל זה. וכך זה כל פעם. זה יוצא לנו מההשתלשלות מלמעלה למטה, שכל מדרגות הן יוצאות תחתונה מעליונה, ובצורה כזאת שאחב דה עליון נמצא בגלגלת עיניים דה תחתון. ובזה ההתפתחות, שאדם כל פעם צריך להעדיף, ויש לו לזה אפשרויות, כוחות, הכנות, חברה, איזה חינוך, לימוד, יש לו אפשרויות לעבור מרצונות שיש בו בצורה טבעית לאחב די עליון שנמצא בו, לרצון יותר גבוה. הרצון יותר גבוה יכול להיות לכסף או לכבוד, אבל הוא יותר גבוה. הוא יותר איכותי מקודם, מטבעי שלו. ובכמה להשתמש ברצון שלו הנוכחי, ובכמה להשתמש ברצון יותר גבוה, אז אומרים, ברצון הנוכחי אתה צריך להשתמש, בגלל שזה רצון טבעי שלך. אתה עדיין חי, ניזון ממנו. אתה צריך להשתמש בו בצורה הכרחית. וכל היתר כדי לרכוש רצון יותר גדול. אז ההתפתחות שלך היא מרבית. זה פשוט. ואף פעם לא יכול להיות שאתה תעסוק ברצון יותר גבוה כדי אחר כך לספק ממנו רצונות יותר נמוכים. זה לא לצורך התפתחות, לא לכיוון ההתפתחות. אבל אנחנו, מפני שלא נמשכים לתיקונים, להתפתחות לקראת איזו מטרה גבוהה, אנחנו משתמשים כל פעם וללכת לרצונות יותר גבוהים, על ידם לרחוש כל מיני הישגים, תוצאות יפות, ואחר כך איתם לרדת לדברים יותר נמוכים ולהשתמש בהם, להשתמש לטובתם. ובמיוחד זה ברור לנו איך שזה קרה עם המדע, עם המושכלות. מה אומר אריסטו? אתם תזהרו לקחת תלמידים, מה הוא אומר למדענים בזמנו? תקחו רק תלמידים כאלו שיהיה להם רק רצון למושכלות, שזה יהיה רצון הטבעי שלהם, שהם כבר התפתחו לדרגה כזאת, ולא שרצון טבעי שלהם יהיה עדיין בכסף או בכבוד או בשליטה. כי אז הם יתעסקו במושכלות כדי בחזרה לספק את הרצונות הטבעיים שלהם, נגיד, כדי להשיג כסף או שליטה או כבוד. ומדע יש בה הרבה כוח, יש לה תוצאות כאלו שהיא מגדילה את היכולת האדם פי אלף ופי מיליון. אז ודאי שהם יכולים להצליח אז, ובאים להחריב את העולם, לקנות את העולם, לשלוט בכל העולם. ובעצם המדע הוא לא לזה. המדע זה שלב האחרון של התפתחות האנושות, שאדם כשיבוא למדע ובאמת יהיה לו רצון רק להשכיל איפה הוא נמצא, מהו העולם שהוא נמצא בו, שישתוקק לדעת את העולם, ודרך זה שישאל מהו העולם ומה אני בו, דרך זה יגלה את הרצון לשורש, לאלוקות. כי בעצם התשובה על זה היא להכיר את הבורא. ו ולא לעשות רוורס ולהתחיל לספק את הרצונות לכבוד ולכסף ולתאוות בימיות. אבל אצלנו אנחנו רואים איך התפתח העניין, שהמדע היא רק פרקטית, שהכל רק לתועלת הבהמית או האנושית שבעולם הזה, והעיסוק הגבוה ביותר, הנעלה ביותר של האדם בעולמנו, הוא לצרכים יותר נמוכים. ומתוך זה אנחנו לא רואים מהמדע, אפשר להגיד, שום תועלת. כי תועלת שלה, כמו תועלת של כל מדרגה תחתונה, זה לשרת למדרגה העליונה. כך זה הכיוון הנכון. דומם לצומח, צומח לחי, חי למדבר, מדבר לאלוקים. זה התיקונים. ואנחנו רואים שבצורה טבעית גם כך. הצומחים ניזונים מדומם, מקבלים מהם הזנה וגודלים על מתוכם, והחי אוכל את הצומח או את החי שלו ומשרת לאדם, ואדם שניזון מכל הקודמים משרת לבורא. אם בכיוון כזה זה הכל הולך, אז יש בזה בחזרה התפתחות השפע מלמעלה למעלה, למטה, ואז העולם מגיע לתיקון ולמטרה. ובהתפתחות של היום, שכל ההתפתחויות של האדם מגיעות למבוי סתום בכל השטחים, בכל הערוצים, אז אנחנו באים להכרת הרע שהתפתחות היא הייתה לא נכונה. ושהתפתחות חייבת להיות קודם כל בשאלה לשם מה, שהתפתחות חייבת להיות קודם רוחנית, פנימית, מורלית, בוא נגיד, אתית, זאת אומרת, שאלה על המטרה שלה, מה, למה אני מתעסק במדע ובכל הדברים? זאת אומרת שהמדען הוא חייב להיות בגובה של המדע שהוא חוקר ועושה, ברצונות שלו, ורק אחר כך שיחקור. ושבצורה כזאת יחקרו את החוכמה, אז ירגישו שיש להם על הבמה עוד להתפתח. כי ההתפתחות מעבר למה שיש לנו היום, היא תהיה התפתחות רק על ידי שינוי של האדם עצמו. לא שינוי מכשירים ולא שינוי של איזה מין, לא יהיו יותר המצאות כביכול. הגילוי, ההתפתחות, זאת אומרת, פתיחת העולם לפני המדען, היא תהיה רק על ידי השינוי הפנימי של מדען עצמו. כן.
צריכה להיות הגבלה בשאיפה לרוחניות, כמו שישנה הגבלה בשאיפה לזה, זה נקרא.
השאיפה לרוחניות, האם היא צריכה להיות כמו ששאיפה למדע ולמושכלות, זאת אומרת, ולכל היתר הדברים? מוגבלת?
כן,
מוגבלת. אז ודאי, ודאי כן. אבל שם זה הגבלה, היא גם כן הגבלה מטרתית. כי מה זה שאיפה לרוחניות? זה אותו רצון. כמו שיתר הרצונות הקודמות, רצונות לרצונות גופניות, שגוף דורש, ורצונות לכסף, כבוד, מושכלות. ורצון לרוחניות. העניין הוא לא רצון עצמו, אלא כיוון ההתפתחות שלו. או העת...
אנחנו נוסעים לכלב, אם אפשר לחשוב עלינו ככה, ש... גם במרכז היבשת...
מה, הגילת נושא? לא. בסדר. נו, אז בהצלחה. זה שני חברים שלנו שנסעו לכנס בווינה, שיש שם כנס של כל דוברי הגרמנית מכל הארצות מערב אירופה. אנחנו מאחלים להם כל טוב, ונקווה שזה יעבור יפה וטוב, ויגרום להתפתחות ולהתחברות, שיצליחו. אז נחזור לשאלה. זאת אומרת, הרצונות האלו, שהן כל פעם מתפתחות באדם, הן יכולות להתפתח על ידי שני הגורמים. הגורם שמושך קדימה למטרה, שנקרא התפתחות בדרך תורה, שאני מחפש איך לפתח את הרצון מקטן לפי איכותו ליותר גדול, או על ידי איסורים, שאני מתעסק ברצון, וכל פעם אני רואה עד כמה שתוצאות משימושו הם רעים. זה נקרא הכרת הרע. ואז אני עובר משימוש רע לשימוש אולי יותר טוב, אולי יותר טוב, וכן הלאה. הרצונות עצמם הם לא רעים ולא טובים. המטרה, השימוש בהם, הוא יכול להיות טוב או רע לי. אני מדבר על לי. תמיד זה כלפי אותו בעל הרצון. לפי מה שאנחנו לומדים כל המציאות, כל הרצונות שעוברים בנו, מתעוררים בנו, הם מתעוררים לצורך בסופו של דבר שאנחנו נגדל על פיהם עד רצונות הגבוהים ביותר, שכל הרצונות שלנו הם יהיו בדומה לרצון הבורא. עד שאני לא מגיע לצורה כזאת, לרצון כזה, אני נמצא בהתפתחות. והתפתחות היא, או כמו שאמרתי, על ידי התורה, זאת אומרת, על ידי שאני בוחר ברצון יותר גבוה וטוב, אז אני מתקדם מהר, בצורה מועילה, כל פעם, מקסימום האפקטיבית, או שאני מתקדם על ידי איסורים, שעד שאני מבין שזה רע לי ואין ברירה ואני חייב להחליף כל פעם שימוש או רצון אחד לשני. וככה זה בכל הרצונות, זה לא חשוב. או זה רצונות בימיות, או כסף, או כבוד, או מושכלות, או רוחניות. אין הבדל. רק הבדל ברצונות רוחניות, שבהם אני כבר מתחיל להשתוקק לשורש, לבורא. השתוקקות הזאת היא גם כן יכולה להיות על מנת לקבל, שנקרא לא לשמה. ומלא לשמה צריכים לעבור לשמה, וגם בלשמה יש הרבה מדרגות והתפתחות. אבל בסך הכל התפתחות, דרכי התפתחות, שלבי התפתחות הם אותם שלבים. אם אנחנו מסתכלים על כל התהליך, אלה בתהליך לפני הרוחניות, אני לא יודע איך אני מתפתח. ואם אין לי חוכמת הקבלה ואין לי יועצים, מורים שיכולים לבוא ולהגיד, כדאי כך או כדאי כך, תראה איך העולם בנוי, ויכולים באיזו צורה אולי לתת לי איזו הכוונה הנכונה, אז אני ודאי שמתפתח בכל השלבים האלו של רצונות בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, על ידי איסורים, וזה מה שקרה לאנושות במשך אלפי שנה. אבל עכשיו, שאנחנו כבר בכללות, האנושות היום מתקרבת לשלבים האחרונים של הרצונות בעולם הזה, למה בכללות האנושות, אתה יכול להגיד איפה, יש לך 80% אולי מהאנושות שבכלל נמצאת באיזה רצונות. רק כסף רוצים. זה, אם אנחנו לוקחים לפי המספר, אז ודאי שמ-8 מיליארד, יש לך אולי 7 מיליארד, שלא רוצים חוץ מי להסתדר וכסף שום דבר. ועוד 0.5 מיליארד כבוד, ועוד שם עוד כל מיני, ורק המושכלות, ורוחניות זה בכלל אולי מיליון מכל האנושות. אבל כל האנושות היא בנויה לפי הפירמידה. ולכן אם אתה לוקח בחשבון את הפירמידה עצמה, והיא בנויה בצורה מאוד מאוד, לא יודע איך להגיד, בעברית, פלוגה, לא יודע איך להגיד. רחבה, בוא נגיד, כן. רחבה כזאת, שמיליון, אם יהיו לך היום מיליון, איכשהו מתעניינים ברוחניות, ויהיה לך היתר מיליארדים שמתעניינים בגשמיות, זה לא חשוב. זה כבר יש לזה צורה. לזה הכוונה שהיום האנושות באה כבר להתפתחות הסופית שהיא נמצאת לפני הכרת הרע הכללי. שהתפתחה עד המצב הזה בדרך איסורים. ועכשיו תכיר את ההתפתחות שלה כהתפתחות לא טובה. יבואו עוד כמה מכות, עוד כמה גילויים וזה יקרה. אבל בכל זאת, זה אנחנו מדברים או דרך תורה או דרך איסורים, רק מה שכוח המעביר את האדם, המחייב את האדם לעבור מרצון לרצון, מדרגה לדרגה. או על ידי שמתעניין בספרים ולומד ומכיר ורוצה להתפתח, אין? מחפש בדרך כלל חברה, הסביבה היא מפתחת. אין? או שלא רוצה אז על דרך איסורים. אבל בין כך ובין כך, בכל זאת מתפתח ואין ברירה, כי החוק הוא לוחץ עליו, שיתפתח, חוק ההתפתחות. ותמיד בכל רצון ורצון, הנוכחי יש אחב דעליון, רצון יותר גבוה, שאנחנו בוחרים בו או בטוב או ברע. כן.
מה זאת אומרת? אמרת שדרגת האדם צריכה לשרת את האלוקות. מה זאת אומרת לשרת את האלוקות?
מה זאת אומרת שדרגת האדם צריכה לשרת את האלוקות? לפי הדרגות. דומם צומח חי מדבר. ולמעלה מזה אלוקות.
מה זה לשרת את האלוקות?
לשרת את האלוקות זאת אומרת שרצון של האדם הוא חייב להתעלות ולהיות כתומך, כמחזיק את המדרגת האלוקות. זאת אומרת, כל מדרגה תחתונה היא תחתונה לפי הטבע שלה, אבל אם היא רוצה להידמות למדרגה העליונה, איך תחתון מדמה את עצמו לעליון? לא על ידי זה שהוא גודל. גדילה ברוחניות ובכלל גדילה זה על ידי שינוי באיכות. כן? איך אדם הופך להיות דומה לאלוקים? על ידי זה שמשנה את הרצון שלו על מנת להשפיע. הוא לא צריך להגדיל את הרצון שלו. הרצון יגדל, ודאי. אבל ההשתוות הוא בצורה שווה. שזאת אומרת, כל הרצונות שלו, שיקבלו צורה על מנת להשפיע. ולכן, אדם מסוגל לזה. וחייב בזה. ובזה שהוא לוקח את כל האמצעים שנמצאים בו, כל התנאים שנמצאים בו, יוצא שהוא לוקח מדומם ומצומח ומן החי כל הרצונות שלהם, מקבץ בתוך עצמו עם הרצונות שלו, שעושה את זה יחד, ואז הופך אותם בעל מנת להשפיע, אז כאילו כל הטבע, כל הרצון הכללי, מה שבורא ברא, בזה מקבל אותה תמונה, אותה צורה, כמו שהבורא. זה נקרא שהוא משרת לעליון. כן.
אני רואה פה איזו סתירה במה שדיברנו, שמצד אחד אריסטו אמר לא לגלות את החוכמה לאנשים לא הגונים, מצד השני, מה זאת אומרת להימשך אחרי דרגה יותר עליונה? אם בי רצון הטבעי...
לא, זה בדיוק שמה שאריסטו אמר לא לגלות חוכמה לאנשים לא הגונים, שימכרו את החוכמה, כן? שיזכרו בה, זה הכוונה היא שהם החליפו את ההישגים של מושכלות, של מדע, הם החליפו לתאוות יותר נמוכות שהם רוצות. אבל לא שלא ירצו להתפתח לדברים יותר גבוהים. העיקר זה כלפי הרצונות התחתונות יותר. אם אני מתחיל להיות בעל מדע, כן? ותוצאותיה, כן? ויחד עם זה יש לי רצון לשליטה, נגיד. אז אני משתמש במה שאני השגתי במדע לשליטה. זה נקרא לזכור. זה נקרא למכור. זה רצון יותר נמוך. אבל לרצון יותר גבוה, ודאי שחייב. זה הדרך ההתפתחות. זאת אומרת, אף פעם לא לרדת.
זה בדיוק משהו לא ברור, שאם אני הגדרת כדרך תורה, שאם אני נמצא ברמה שלי נמוכה היום, ונמשך לדרגה יותר גבוהה, זה נקרא דרך תורה.
נו.
אז רמה שלי נוכחית היא נמוכה, וכשאני נמשך, זה בעצם לא כל כך בצורה טבעית, נמשך לדרגה יותר גבוהה, אז אני רוכש משהו מדרגה יותר גבוהה, אבל עדיין נשאר בדרגה נמוכה. איפה ההבטחה הזאת שאני לא אפול עם ההשגות החדשות לדרגה נמוכה? לא אבזור כאילו.
אתה נותן דוגמה על עצמך, שאיך אני בא לחוכמת הקבלה ולומד אותה, שחוכמה הזאת מדברת על הדברים גבוהים, ואני יכול אחר כך להשתמש במה שאני שם מסיק לדברים יותר נמוכים. קודם כל, אתה לא מקבל מחוכמת הקבלה שום דבר, לכן נקראת חוכמת הנסתר, שהיא נסתרת מאדם ואפשר להתעסק בה, כי היא נפתחת לאדם, החוכמה הזאת, רק לפי הכנת האדם. רק אחרי שהבורא מעיד שאתה לא חוזר, כן? להטבע שלך הרע, אז אתה לא מרגיש ולא יכול ליהנות משום פרי הרוחני, משום גילוי. רק במידת ההתפתחות שלך הרוחנית, קניית המסכים, קניית הכוחות, שכבר זה הופך להיות טבע שלך, שאתה מזה לא יכול לרדת, שהאור הבורא שנפתח מחזיק אותך, והבורא בזה נעשה עד שאתה כבר לא ייפול, הוא מחזיק אותך בזה שנפתח. אז במידה הזאת אתה כבר משיג כוחות רוחניים, ובמידה הזאת אתה כבר נעשה בעל המדרגה, בעל הכוח הרוחני. קודם תיקון, אחר כך מילוי, אחר כך שליטה בכוח, במדרגה, בטבע. ככה זה בהתפתחות הרוחנית. ולכן אין שום בעיה עם חוכמת הקבלה, שכל אחד יכול לבוא ולהשתמש בה. וכמו שבעל הסולם אומר, שאתה לא יכול לזכור אותה בשוק. עם כל דבר מה שאדם רוכש, חוץ מחומת הקבלה, הוא יכול לעשות כאן איזה תחליף. מקחומן, הוא ממכר. יכול. להחליף זה על זה תמיד. המדען רוצה לאכול, מי שנמצא בכבוד רוצה גם כסף כדי לקנות כבוד וכו'. אין מה לעשות. אבל חוכמת הקבלה, כל החוכמה על הרוחניות, היא לא נותנת לך שום תועלת, לא גופנית ולא אנושית. זאת אומרת, בכל היתר הרצונות של העולם הזה, אתה לא תקבל אף פעם מילוי ממנה, מחוכמת הקבלה. ולכן אתה לא תוכל למכור אותה. מה תמכור? מה תסביר ומה תגיד ומי צריך את זה? צריכים את זה רק אנשים גם כן כאלו שרע להם, שחייבים כבר לצאת ולחפש מילוי רוחני. אז אין בעיה שאתה תפנה עם ההישגים שבחומת הקבלה בחזרה שוב. זה שקרו כאלה דברים בהיסטוריה, כן? עם ההתפתחות הדתות, עם כל מיני דברים, זה שקרה, זה קרה בגלל שיש לזה צורך עליון בקלקול כזה, כמו שבשבירת הכלים, מעין זה. זה משהו זה לא בצורה טבעית, זה מלמעלה למטה, לא בהתפתחות ממטה למעלה. לא רוצה לדבר על ההתפתחות הדתות ועל כל הדברים כן. כן, נו.
שמי שמגיע לחוכמת הקבלה, שמי שמגיע לפה בעצם ומתחיל ללמוד אותה, אז הוא כבר מוכן לקבל אותה על פי הדרגה שלו, ויש לו נקודה שבלב.
כן, ודאי שמי שמגיע לכאן, אולי מצדו זה נחשב כמקרה, אולי באמת הוא בעצמו כאילו לא יודע מה פתאום שהוא בא לכאן ונמצא כאן, ולא יכול עוד להצדיק את מה שקורה לו. אבל אנחנו הרבה פעולות בחיים שלנו עושים ללא ידיעה, ללא הבנה, כאילו בחוסר הכרה למה אנחנו עושים. כי בסך הכל אנחנו, בוא נגיד, חצי חולמים בעולם שלנו. כך אנחנו קיימים. ללא להבין איפה נמצאים וללא להבין מה אנחנו עושים. כך, על ידי דחפים כל מיני. אבל בכל זאת, חייבים אנחנו להגיד שאדם שנמצא כאן, הביא אותו מלמעלה. ודאי שהיתר תלוי בו. אבל אם הוא נמצא כאן, אז זה היה רצון מלמעלה שהתקרב לאמת. ועכשיו על האדם להתחזק בזה. כמו שפעל הסולם אומר שם, בעוד ד' בתלמוד עשר ספירות, שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, ואומר, קח לך את זה. ולאדם כבר להפעיל את ההגיעה שלו, כדי להתחזק בדרך, כי מיד שהבורא נותן לו את ההזדמנות הזאת, הוא אחר כך מתחיל לתת לו הפרעות, שאדם יתחזק עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, שעד ידי זה הוא ירחוש את הכוחות והבנות איפה הוא נמצא ואיך להתקדם באותו הכיוון. וזה כבר בחירת האדם, להוסיף ביגיעה כדי להחזיק ולא להיזרק מאותו מסלול. אבל זה שהבורא פותח לו את הדרך ואומר את זה כדאי לך, זה מלמעלה. כך אנחנו צריכים לראות כל חבר וחבר. נו, נמשיך.
אנחנו נמצאים בפסקה הסתרת חוכמת הקבלה. לומדי חוכמת הקבלה מעולם לא שאפו לפרסמה ולהציגה כך שתתקבל על דעת החברה. וזאת משום שללימוד חוכמת הקבלה האדם מגיע רק תחת לחץ הקול הפנימי שלו. ורק אז הוא מוכן להפחית מערכם של רצונות הגוף, הנאות חומריות, מציאת חן בעיני החברה. זאת הסיבה לכך שהמדענים המקובלים לא גילו בחוגים החברה הרחבים את שיטת ההתפתחות המדעית של חוכמת הקבלה. הם טענו שאת חוכמת הייחוד עם הכוח העליון יש לגלות רק במקום הנכון, ורק לאלה שיבינו ויקבלו אותו בצורה נכונה. כי אחרת, גילוי מהות חוכמת הקבלה תגזול מהחברה את יכולתה להתענג מהנאות הגוף, מאושר ומכבוד, למרות שעדיין אינה מרגישה צורך לוותר על הנאות אלה, המהווים את פסגת הסיפוק עבורה, הנאות מאושר, משלטון ומכבוד, כלומר מקבלת הכרה מהחברה. בתמורה לרכישת הקשר עם הכוח העליון, אסור לשלול מהחברה את האפשרות להתענג, משום שבתענוגים ובשאיפה אליהם היא מתפתחת, עד שמגיעה לשאיפה אל העליון. לכן בימינו מתגלים בחברה סימני אכזבה מכל ההנאות שפורטו לעיל, ויש בה נכונות פנימית לקשר עם הכוח העליון. ולכן חוכמת הקבלה מתגלה ומגלה את מהותה ואת מטרותיה בחוגי החברה הרחבים.
ולכן אומר גבל לסולם, אנחנו חייבים לפתוח בתי מדרשות ולפרסם חוכמת הקבלה ובקרב העם, כמו שהוא רוצה לעשות על ידי העיתון שלו, האומה, על ידי נתן תורה, כל המאמרים, מה שרצה לכתוב, מה שכתב, רצה לפרסם, רצה לכתוב 50 מאמרים כאלה. יש לנו סך כל 5. לא נתנו לו, אז הוא אמר, הדור לא ראוי, אני לא אכתוב יותר. מה הפסדנו? אז זאת אומרת, בימינו אנחנו מגיעים למצב שאנחנו חייבים, מחויבים, לפרסם ידיעה על חוכמת הקבלה, שלכל אחד שהגיע לרמה, לדרגה, להתפתחות, שיש לו איזה מין שאלה על הרוחניות, על מה שנמצא מעל הטבע שלו הבהמי והאנושי, ששואל מה טעם בחיינו, זאת אומרת ששואל על מקור החיים שלו, בעצם זה שאלה שמכוונת כבר לבורא, מה טעם בחיינו, זאת אומרת מאיפה אני, בשביל מה אני ולאן אני, שיש לו, שיהיה לכל אדם איפה שלא יהיה, שיהיה לו אפשרות לפתוח את השאלה הזאת, על ידה להגיע לתשובה, וזה אנחנו חייבים לעשות. בזה אנחנו נגרום להתפתחות יותר מהירה של העולם, שאנשים האלה לא יחפשו ולא יתעסקו בדברים האחרים, אלה שהרצון שלהם שהגיע כבר לחיפוש הרוחני הביא אותם הלאה לכיוון הנכון. זה כל מטרתנו בהפצה. כן.
מתח פנימי של האדם יכול להיות עקב ניגוד רצונות גופניים ורוחניים.
כל המתח הפנימי של האדם, מאיפה הוא? הוא ממאבק בין הרצון הנוכחי והחבד העליון ברצון יותר גבוה, שוודאי לפי טבע האדם הוא רוצה להישאר במצב הנוכחי, ולפי ההתפתחות, מכבש ההתפתחות כמו שבעל הסולם אומר, הוא מחויב בעל כורחו לעבור לרצונות יותר גבוהים, ולא רוצה בהם, אבל בין ברירה נמצא בכל זאת נלחץ אליהם, ואז כל הזמן נמצא במתח. כל המתח הזה רק לאותו רגע שהוא בכל זאת לא יכול להעדיף רצון יותר גבוה לרצון יותר נמוך. ומה הוא יכול, איך הוא יכול בעצם כאן משהו, במה הוא יכול לסייע לעצמו לבחור ברצון יותר גבוה. בעל הסולם אומר, רק על ידי החברה. כאן זה הבחירה שלו. איך אני יכול לבחור ברצון יותר גבוה? אז אדם מגלה שאין בכוחותיו את זה לעשות. אתה יודע, טוב לימותי מחיי, תהרוג אותי, אני לא מסוגל להתעלות. לא יכול. זה רצונות שלי, אני יודע שהם רעים, ואני מוכן להישאר בהם אפילו שאני אלך למות. אין כוחות לבחור ברצונות יותר גבוהים, שאני מכיר אותם, שאני יודע איזה הם, אבל הם עדיין לא ברצון שלי. זה כמו שילד, הוא לא רוצה ללמוד, מה תעשה? תקנה לו כל מיני דברים, תעשה לו, לא מסוגל. אלא כאן אין באדם כוחות אף פעם לעבור מרצון שלו לרצון החבד העליון. כי אם אתה נמצא באיזושהי מדרגה, אתה נמצא בה, גמרנו. אתה לא יכול לקפוץ מעל הראש. אתה צריך לבחור חברה, סביבה שהיא כבר נמצאת מעל הראש שלך, שאצלם מה שהרצון שלך היותר העליון, אצלם זה רצון טבעי כבר, החברה כבר נמצאת בדרגה של אחב שלך, אחב די עליון, כן? ואז שאתה נכנס לחברה, הם מספקים לך כוחות, רצונות, תשוקות, כדאיות, להתעלות ולתפוס רצון יותר גבוה. וזה לא עולה לך מאמץ. אתה לבד לא מסוגל, ועל ידי החברה אתה עושה את זה בקלות. וזה נובע מזה שאנחנו מחוברים בנשמה אחת, ובבני של אדם ראשון וכן הלאה, אבל רק כאן הבחירה של האדם. להתעלות ולהתקרב לבורא למטרה. לעלות מדרגה שלי לדרגה יותר גבוהה על ידי הסביבה. כי אני בעצמי, אם אני נמצא באיזשהו מצב, אף פעם אני לא יכול בעצמי להוציא את עצמי ממנו לדרגה יותר עליונה. זה סתם, זה מאמצים שאף פעם לא יצליחו. מצד השני, גם רצונות עם החברות עם רצונות, סביבה עם רצון יותר נמוך, יכולה למשוך אותי למטה, כן. וזה גם כן נובע מאותו עיקרון שאנחנו נשמה אחת, ואם אני נכלל עם איזה דרגה של הסביבה, לא חשוב עם איזה דרגה, אני הופך להיות כמוהם. זה כמו שרבי יושב בן קיסדת, כן? שלא רוצה לעבור לעיר אחר, איפה ששם אנשים פושטקים, נו. לא רוצה לעבור לשם. כי גם כן, עם כל החוכמה שלו, ועם כל זה שהיה גדול הדור, הוא אומר, אני נכנס לעיר שאין שם חכמים, אני אהיה כמוהם. איך יכול להיות? הוא אומר, זה בעל כורחי, אני לא... זה טבע. איך יכול... אתה? אנחנו נסגור אותך, אנחנו, אתה תהיה מעלינו. אלא אין ברירה. מה זה מעלינו? אני אהיה... בכל זאת, בסביבה שלכם גמרנו. הסביבה יעשה ממני כמוהם. ככה זה. לכן הבחירה היא רק בסביבה. אין שום אמצעי אחר בין המדרגות לעבור מאחד לחברתה. או ממטה למעלה, או מלמעלה למטה. כן.
מצד שני, יש לנו גם את הדוגמה של בעל הסולם, שמספר שהוא חבר יותר עם האנשים, הוא רצה את החוכמה של הנבואה וכל הסיפור הזה. גם אנחנו בעצם...
בעל הסולם לא, ובכלל אף מקובל, אם אתה שמעת על סיפורים על מקובלים, שתמיד היו נמצאים בסגירה, כן? סגרו את עצמם באיזו צורה, לא היו כך קופצים לקהל ולפרסיה, היו לומדים בצניות, היו... גם היה עזרה מלמעלה שהבורא נתן לסביבה, לקהל, לעם, תמיד שינה למקובלים, תמיד זלזול במקובלים, שזה היה עוזר למקובלים להישאר לבד. זה שמירה מלמעלה. זה לא סתם ככה שהסביבה היא לא בסדר, תמיד שנו מקובלים. טוב מאוד ששנו אותם. זה עזרו להם להישאר באמת בדרכם המיוחדת.
עכשיו בעצם, גם כשאנחנו מלמדים את זה בצורה של מדע או פונים לקהלים יותר רחבים, נגיד בתל אביב, נקודה שבלב, גם אנחנו איכשהו יורדים, נגיד, לא יודע, אפשר לראות את זה ככה.
הסכנה שאנחנו יורדים לעם ומתערבים עם העם, האם אנחנו לא יוצאים להיות גם כן בדרגה של העם? יש בזה כביכול סכנה, אתה אומר, ויש בזה גם כן טענה, שאני מכיר הרבה אנשים שמתעסקים בקבלה, ואומרים גם כן כך, הם אומרים, אתה הולך להתעסק עם הקהל בעולם, במקום לסגור את עצמך באיזשהו מקום, עם איזשהו כמה אנשים, ורק מהכמות הזאת להתקיים ולהיות כך חברה סגורה? הטענה נראית כאילו טענה מוצדקת, כן? כי אתה מתערב עם הקהל הגדול, אתה מתחיל לחיות לפי אולי רצון של קהל הגדול, אתה מדלל את הכוחות שלך, ומי יודע איך אתה מתחיל לחשוב ואיך שזה פועל עליך, כן? ומבפנים כבר ברצונות, במחשבות. יכול להיות שיש בזה חלק הנכון, רק קריאת הזמן, מה שנקרא, שלא, אני בטוח שבימינו, כמו שבעל הסולם כתב בהתלעשות ובכל המאמרים, אי אפשר לאדם להיות בעל דרגה בלי שהוא ישרת לציבור בהתקדמות הרוחנית של הציבור. אנחנו לא נמצאים בזמנים דאז, שהאנושות עוד לא הגיעה להתפתחות שחייבת רוחניות כדי להינצל. ובהחלט אז הייתה חוכמת הקבלה היא חוכמת הנסתר, ומקובלים היום מתעסקים בה בנסתר, ולא חלמו על זה לצאת לרחובות ולהתחיל לצעוק ולפרסם. כל העניין הזה הוא התחיל מזה שחזרנו לארץ ישראל וקיבלנו כל הסימנים של גאולה האחרונה, ושהיא התקיימה בנו בגשמיות, ואנחנו חייבים מהר לגלות אותה בפנימיות, ברוחניות, או בדרך טובה, או חס ושלום בדרך הרעה שזה יתגלה בנו. זה הכל. זה בעצם לפי כל התורת של רב קוק, של בעל הסולם, של המקובלים האחרונים, שכך הם, של הרבש, שכך הם מצרים לנו לעשות. אבל אם לא קריאת הזמן, כמו שבעל הסולם כותב, כן, על מתן תורה בימינו, הייתה נתינה מלמעלה, אבל לא קיבלנו אותה מלמטה וכן הלאה, ושאנחנו חייבים את זה לעשות. אם לא זה, אז ודאי אתה צודק שהיינו צריכים להסתגר כמו כל המקובלים בכל הדורות, בפינות הקטנות שלנו שם, ובחדרי חדרים רק ללמוד לעצמנו וזהו. נכון? כך היה, והיום כך זה לא הביא שום תוארת. לא למי שלומד, וודאי שלא לחברה ולעולם. כן.
ההפשטה של החומר, מבחינת ההפשטה של החומר שאנחנו עושים.
על ההפשטה של החומר שאנחנו עושים, האם יש לנו על זה איזה מין אישור? כן? תראה, עם ההפשטה הזאת היא כמו שאנחנו מקבלים הסבר בזמן השיעור כדי להביא אותנו בחזרה למקורות ולהראות לנו מה שכתוב שם ולתת לנו איזושהי מין אחיזה במקור, שמאחיזה הזאת ועלה אנחנו יכולים להיכנס פנימה, אז ההפשטה הזאת היא כהכרחית למתחיל. שאני מסתכל על בחור כמוך, שגדל, נולד וגדל בארץ, ועבר 20-25 שנה בארץ, ומגיע אליי לשיעור, ולא יודע לקרוא בעברית את המקור, אפילו לקרוא, מכל שכן להבין, אז חייב אני לתת לו איזה מין מפתח חיצוני, חיצוני, כן, שכלי, שכלתני, לאחוז בחומר. לאחוז בחומר. שאחר כך הוא בעצמו, כמו אתה יודע, רק להכניס אותו בפנים, ואחר כך ככה כמו איזה תולעת, הוא כבר יחפש שם כל בפנים מקומות ותעלות, איך כבר בעצמו לחיות שם בפנים. אבל נכניס אותו לתוך התפוח הזה, כן? של החוכמה. אני חייב לתת לו איזה מין מפתח. וזה בעצם מה שאני עושה. אם היינו יכולים בהחלט כך לגשת לכל מאמר ולכל דף, לא היינו צריכים לשום דבר, לשום עזר. ודאי. זה מצד אחד. מצד שני, שאני מגיע לאיזה אנשים שהם רחוקים מאוד לקרוא אפילו במקורות ובעברית, ונמצאים בכל מיני חוכמות ועסקים עסקים אחרים, ו אני מבין שידיעת העולם, העולם שלנו, לא עולמות עליונים, לא שם, זה יעזור להם להבין יותר איפה שהם נמצאים ולגרה יותר מהר את הנקודה שבלב. אז ודאי שבמקום להביא להם מאמר של בעל הסולם שכל הצורת הכתיבה שלו וכל ההסבר הרחב ודוגמאות שלו וכן הלאה, זה בצורה כזאת שהם לא יכולים לעבור על זה, לא לקרוא ולא לפתוח ולא להבין, אז לפחות אני מוכן לספר להם על הידיעות בעולם הזה. זאת אומרת, כמו שבעל הסולם כותב, על הערבות, על חוכמת הקבלה ופילוסופיה, על עבודת האדם בעולם הזה, על בניית, על מבנה של העולם הזה, על מבנה של הרצונות והתפתחות שלהם, על כל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא אומר לך על טבע די עולם הזה. כן? אז שאתה יכול להסביר להם בשפה שמקובלת, שמובנת להם, מרה, אתה על ידי זה מקדם אותם להחלטות הנכונות. אתה לא פותח להם דברים הנסתרים. אתה כמו שבחוכמה, כמו בפסיכולוגיה, בפיזיולוגיה, בפיזיקה, אתה בעצם פותח להם את מפת העולם הזה. תמונה איפה שהם נמצאים כרגע, היום. אין בזה שום גילוי, סודות עליוניים, שום דבר. אתה רק מביא לאדם ידיעה איפה הוא נמצא ומי הוא. איך אפשר בלי זה? בעל הסולם עונה על זה, על השאלות האלה. הוא אומר שעד כמה שאנחנו יכולים אם כך להיות בשאלה לחכמים הקדמונים שהסתירו את החוכמה, כן? ולא נתנו לה להתפתח, כן? וישאירו את כל העם שיקיר וכן הלאה. הוא מסביר שכל הטענות שלך בעצם נובעות מהשוואה למה שהיה קודם ומה שאנחנו עושים עכשיו. זה כל זאת השורש לשאלה. למה מפרסמים ולמה מפשיטים? אז מה גורם?